ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
במרכז עולמו הרוחני של אברהם עומדת הראייה, לא רק כמובן בגלל השם הטכני, שם הפרשה שלנו זה ויירה, על ראייה. אמנם בסוגריים, אמנם ראה בהקדמת כל הנבואה על המשמעות המוזיקלית של השם אברהם. הנזיר פיתח יסוד הגותי גדול בדבר השמע. פעם אחת כשהרחבתי איתו את הדיבור באופן פרטי על הנושא הזה, אז הוא אמר לי, תסתכל פה בבית, בביתו שלו, תראה, אין פה אף תמונה, יש פה צמחים. אשתו הייתה במקצוע אקדמי בוטנית, זאת אומרת, היא, כשהוא עלה ארצה והיא נשארה ברוסיה הסובייטית, אז היו, המגמה הייתה ללמוד כל מיני מקצועות שזה יהיה יעיל בשביל ארץ ישראל הנבנית. אז אמרו שהיא ודאי תעסוק בחקלאות, אז היא למדה בוטניקה. אז מבחינה זאת היא גם טיפחה כל מיני צמחים בבית, אבל הוא נתן לזה ביטוי רעיוני. זאת אומרת שלשמוע, לשמוע. גם ביומן שלו יש כל מיני קטעים שהיה מסתובב במדבר יהודה בבאדי קלט, והיה לו שם פעם מייסה גם עם מחבלים כמעט ותפסו אותו וכו' וכו'. אז על כל פנים לשמוע השמע. אז הוא כותב תוך כדי דברים, ססתי כעל כל הון כשמצאתי פלוני, נדמה לי איזה פילוסוף גרמני, כשאמר אברהם הב המון גויים המיה המיד. זאת אומרת שיש באברהם מומנט של שמיעה, הוא שמע כאילו את הדיבורים, את דברי ההגות, המון גויים, אז הוא מצא באברהם גם כן את הצד המוזיקלי. אבל כל פנים זה לשיטתו, אבל בפשטות, ובאמת הרבה עשו מזה הרבה קפיטל. אני רמזתי פה, בלי כמובן שפירשתי את השם, כי לא רציתי שידפיסו מודעות במאה השערים על הפיקוירס הזה שמזכיר את בובר. מרטין בובר פיתח יסוד, הוא כתב מאמר גדול מאוד, שבע ראיות של אברהם. הוא חיפש ומצא שבתורה מסופר על שבע פעמים שאברהם ראה, והראייה הזאת היא בעלת משמעות גדולה. תכף אנחנו נראה שזה גם לעומק פשוטו של כתוב. על כל פנים, אותה ראייה שעל שמה הוא המכונה לראשונה נביא. הרבה התפלפלו, מה שאני מדבר, התנ"ך הוא כולו ספר נבואה. מה פירוש המילה נביא? אז הרשב"א במקום אחד אומר שיסודו בפה, בורא ניב שפתיים, מי שכוחו בפה. אבל אנחנו מכירים את מה שכתוב בספר שמואל, שלנביא היום יקרא לפנים הרואה, איה הרואה. וכיוון שאברהם, הוא מזכיר את המילה קוק, השם של הרב קוק לא היה קוק, השם שלו היה רבינוביץ' או רובינשטיין, זה היה שמו. בגלל הסיפור עם המשטר הרוסי, אז הם היו צריכים לשנות את השם. אמרה לי הרבנית רחל קוק, היא היחידה שהעידה בפניי, אבל היא הייתה מוסמכת. בבקשה? היא אמא של הרב מרחובות. בעלה היה אחיין של הרב קוק. זאת אומרת, לרב קוק היה אח בשם רב דוב, ולרב דוב היה רב באפולה, ולרב דוב היה בן בשם רפאל, והיא נשואה לו. היא שימרה הרבה מסורות מסביב לזה. אז היא אמרה ש... זה אחי, בנה הבכור, אחיו של הרב ברחובות. על כל פנים... מה? רב של?
דבריה.
זה רב רפואל. אני מדבר על הבנים שלו. רב שמחה, הרב של חובות זמן קצר היה רב בטבריה כיורש אביו, וכשאחיו נהרג בתאונה אז הוא עבר לרחובות. על כל פנים, באותה תקופה בעולם הכללי היה סיפור על האדמירל קוק, שהיה תייר בבקשה?
הרכבות היה.
כן, על כל פנים. אז חיפשו את השם, אז הוא שיהיה קוק. הם בחרו קוק על שם הגוי הזה במקום, אגב, כך גם ידוע שם המשפחה של רחמני. כל מישהו רחמני הוא למעשה תרגום של המילה דברם דיקר. דברם דיקר זה שם, המסורת היא שכולם צאצאים של רב לוי יצחק מברדיצ'ב. איך השם דברם דיקר, שמשמעו הרחמן הוא רחם עלינו, משהו כזה, שייר לרב ברדיצ'ב. האגדה החסידית מספרת שכשבאו הרוסים ושלחו חיילים לבתים לקבל את השמות המשפחה, אז דפקו בדלתו של רב לוי יצחק בברדיצ'ב. רב לוי יצחק פותח את הדלת ושני רואים רוסים, הוא לא מבין מה שהם רוצים ממנו, אז הוא אומר, אוי הדברם דיקר, אוי הדברם דיקר, אז הוא התפלל לקדוש ברוך הוא שירחם עליו. אז הם חשבו שהוא אומר להם שם המשפחה שלו, וכתבו דברם דיקר, ומזה בא כל הדברם דיקר כצאצאים של רב לוי יצחק. והמודרנים שבהם פה בארץ חזרו ותרגמו את זה רחמני, שזה על כל פנים. קודם כל מהצויף הזה לא ראיה, איך אמר לי פלויני, מכתבים למערכת כותבים או אנשים מעל לנורמה או אנשים מתחת לנורמה. רב צבי יהודה היה כותב המון מכתבים למערכת. כל בוקר אפשר היה לראות אותו שהיה הולך מהישיבה בדרך הביתה, היה הולך וקורא את הצויפה, והיה שולח מכתבים, והיו מתייחסים לזה בכובד ראש, כי ההערות שלו באמת היו הערות לעניין.
אלה שלא כותבים על זה
למה? אלה שלא כותבים גם לא קוראים. על כל פנים, אז ככה שם קוק. הדבר המעניין הוא שכשהרב חרלאפ הלך לאחד, אני לא זוכר אם זה בטבריה, באחד בתי הקברות או בהר הזיתים, אז הוא אמר לרב שהוא רוצה להזכיר את השם של הרב. אז כשהוא יצא מהדלת, אז הרב קוק קרא אחריו המכונה קוק. זאת אומרת, הוא יגיד במשום מאברום יצרים בן פרלס לטה. אבל אז מה זה שהוא מצא איזה משמעות גם להזכיר את השם הלועזי, וכאבו זה לא השם הלועזי, השם מאומץ. על כל פנים אמר לו, כאילו תגיד גם שידעו בשמיים בדיוק על מה מתכוון המכון יקוק. על כל פנים, כמובן שהיום אחרי כל הסיפורים הפולקלוריסטיים הזה, ראיה, רבי ברמו יצרה, זאת אומרת שהוא הרואה. אז כל הווריאציות שנעשו בעולם המודרני, משפט ראיה, עוד ראיה, שמועות ראיה, אין הער, אז ראיה, אז שיש לו ראייה, המכון יקוק, זה מסדר טוב בהוראה הזאת. לי זה לא מפריע, תשארו ככה. על כל פנים, לנביא היום יקרא הרואה, פנים, זאת אומרת, לרואה, מי שהוא רואה. ויש לנו הרי כלל שכל מקום שדבר נמצא בפעם הראשונה, בפעם הראשונה בתנ"ך השם נביא נזכר בפרשה שלנו, כי השב יש את האיש כי נביאו. זאת אומרת השורש של נבואה נעוצה באברהם, ומכאן גם היסוד הזה של הרואה. זאת אומרת שכאן ניתנה לבני אדם עניין לראות. אוקיי, זה הפתיחה, אבל עכשיו נראה את העומק. בייעוד הראייה אשר הרקע פותחת ההתגלות הראשונה לאברהם, ובזהות שבין אמירה לראייה נחתמת סדרת שבע המראות ההתגלות שזכה להם אברהם. אז כמה יסודות מונחים במשפט הזה. קודם כל, היסוד שהדבר נזכר בפעם הראשונה. מה היה, זה כבר דיברנו בשבוע שעבר, מה היה ב-75 שנה הראשונות של אברהם, לא יודעים. בקושי איזה סיפור קטן, אור כסדים וכו' וכו'. מה הוא עשה? חז"ל השלימו את זה בזה שסיפרו על תרח ועל הפסלים ועל מה שעשה אברהם שהיה קטן, בן 3 שיקר בורו, בן 40, שברירי ראיות המשלימים את הפאזל. אבל בתורה, בשעת לך לך, בפעם הראשונה שהשם מתגלה, כתוב אשר אראך. זאת אומרת, אתה עדיין לא רואה את זה. לך ותגיע לאיזה מקום, משם אתה תראה, ואני שם אראה לך. בכלל לא, לא אמרו לו לא צדדים גיאוגרפיים, ולא אמרו לו זה ממערב לירדן, מצפון לנחל מצרים, יכולה לתת לו נתונים גיאוגרפיים. אתה עוד תראה אשר הרקע. בפרשה שלנו מסופרת ההתגלות האחרונה לאברהם. אחרי פרשת העקדה, לא חשוב עכשיו שאברהם חי עוד מספר שנים לא מבוטל, עשרות שנים אחרי מעשה העקדה, לא כתוב בכלל שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו. על הדרך כתוב וישב אברהם אל נעריו. הרי היה צריך להיות כתוב וישב אברהם ויצחק אל נעריו. הרי כל הסיפור מונח בעוקץ הזה. הלכו שניים להר המוריה, לפי התכנון היה צריך לחזור רק אחד. אנחנו יודעים שגם יצחק היה, למה לא כתוב שיצחק חזר? אמרו חז"ל, אברהם שלח אותו ישר מהר המוריה לבית המדרש, ישר למדרשו של שם ועבר. יש כמובן בזה לקח גדול מאוד. השיא של יצחק בעקידה, אסור שירד לעולם המעשה, צריך לקבע אותו, צריך לתת לו את המשמעות האורנית. משם אברהם שולח אותו ישר, תקפיא. לנו יש בעיה, לוח הזמנים של הישיבה, של כל הישיבות, במוצאי יום הכיפורים צריכים ללכת לבנות סוכה, לעזור להורים. מה היה צריך להיות? שלמוחת יום הכיפורים מתחיל זמן חורף, וואו, עם ברן כזה שיוצאים מיום הכיפורים. יום כיפורים, אתה יוצא מיום כיפור, מה עושים, מדסים ושלושים, אתרוגים, אתה יורד. למשל הרב גודל זיכרונו לברוך הנהיג שלא נוסעים מהישיבה במוצאי יום הכיפורים. במוצאי יום הכיפורים יש סדר, יושבים ולומדים כדי לקבע את זה, כדי להרגיש את זה, אלא כמובן שהמציאות תפחה לו על הפנים וכו' וכו', אבל בעיקרון להיות ברוך נהיה.
זה מפריע שאף שנה לא לומדים את בראשית ונוח אצל הרב.
לפעמים
נוח, כן,
נוח יש קורא וחוץ, אני אגיד לך את האמת, כמה שלומדים עדיין לבראשית לא מגיעים. הרי כך יש פשט בנוצרים, המדפיסים הנוצרים היו הראשונים שקבעו את הדגם של הדף התלמודי, הדניאל בומרו או משהו, והם קבעו שמתחילים מדף ב'. למה אין דף א'? אז כבר אמר קוצקר, כמה שתלמד עד לאלף אפילו לא הגעת. על כל פנים, אברהם שולח, זה מה שחזל התקמנו במחשבה שלהם, שולח את יצחק להקפיא, לשמר, לתת גושפנקה להתעלות שלו בהר המוריה. אז יצחק לא חוזר, אברהם חוזר, אבל אין דיבורים של הקדוש ברוך הוא איתו עד סוף ימיו. ויש פה איזה בעיה בהוראה לעקידה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, על אחד הערים אשר אומר אליך. תיאורטית היה אברהם יכול להתחמק אלגנטית מהעקידה, הוא הולך ולא אמרו לו, כתוב וירא את המקום מרחוק, הוא היה צריך לחכות לגילוי. לא בא לו הגילוי, אז הוא לא יודע אלא איזה הר. יש איזה מסורת ערבית, נו תגיד אתה מה היא, היא תלויה אצלי בבית. יש תמונה, על כל פנים ציור, של טיילת נטלת הארמון, שממנה רואים את הר הבית. המסורת הערבית אומרת ששם בגבעה ראה אברהם את המקום מרחוק. האמת היא שיש לזה גם הסבר ויזואלי, כי מי שבא מדרום חברון, מהדרום, המקום שבו מתגלת לו היופי של הר הבית, שהוא ככה מונח בצורה מאוד יציבה בין כתפיו שכן, אפרתית אצילית כזאת, זה המקום בטיילת הארמון שם שרואים את הר הבית. אז יש מסורת ערבית שמשם, אולי יש לזה גם איזה מקור ישראלי אני לא יודע, שמשם ראה שם. מי אומר שהוא ראה? אז חז"ל אומרים שהוא ראה ענן קשור על ההר. זאת אומרת, הרי צריך להגיד לו, האמירה האחרונה לאברהם היא בצורה של ראייה. הוא אמר, הוא לא יותר צריך להגיד. סיפר לי זרח ורפתיק על ההצלה שהוא הציל את הישיבות בווילנה ב-40-41. אז הוא נפגש שם עם הקונסול היפני, אז שאלתי אותו, אתה יודע יפנית? אז הוא אומר, דיברתי, הוא כבר הבין אותי. הוא צעק מנעמת ליבו באנגלית, גם האנגלית שלו לא הייתה הכי ראותה, אבל הוא הבין אותי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול לדבר, הוא אמר, אבל הוא אמר בצורה של ראייה. ועובדה היא, לאברהם הייתה שאלה אם מותר לנערים להשתתף בחוויה הזאת. אתם רואים משהו? לא רואים כלום. עם החמור, שיהיה לכם פה עם החמור. זאת אומרת, זה היה המבחן ראייה. הווה אומר על אחד הרים אשר אומר אליך, ובמקום האמירה ויר את המקום מרחוק. זאת אומרת, הראייה היא פה עוד יותר מיוחדת במינה, שהיא מגיעה למדרגה כזאת שהיא זהה עם האמירה. אני חוזר, בייעוד הראייה אשר הרקע פותחת ההתגלות הראשונה לאברהם, ובזהות שבין אמירה לראייה נחתמת סדרת שבע מראות ההתגלות שזכה להם אברהם. וכך כתב השם ישמואל, קודם שנבנה לא היה נראה לעיני בשר שום רוחניות במקום הזה. הרמב״ם בצורה כזאת יישב קושיה גדולה מאוד שיש לה השלכה גם למה שמתרחש ברגע זה. למה התורה לא פרשה מהו המקום אשר יבנה הבית, המקום אשר יבחר השם אשר יבחר, למה זה לא כתוב? אחת השבועות שאמר הרמב״ם, אז אומות העולם היו מתעצמות שם לא לתת לנו לעלות. המאבק על הר הבית, על הבעלות של הר הבית, מתחיל מכאן. הוא בכלל לא אמר לו. מי אמר לך שהוא אמר לו? אבל אברהם היה בדרגה של ראייה כזאת שהוא פרש את הראייה כאמירה. קודם שנבנה לא היה נראה לעיני בשר שום רוחניות במקום הזה, ומכל מקום האבות במראה הנבואה ראו מעלת המקום כפי עוצם כוח מעלת הנבואה שהייתה להם. אברהם היה הראשון שפתח את פתח הנבואה, וכמו שנאמר כי נביאו, ותחת אשר עד אברהם היה המקום ההוא מוצנע ולא נראה בו שום מעלה, ענן קשור על ההר. מה? ענן מכסה. אז מה הוא ראה? הוא הבין, אבל הוא ראה את האסתר. הוא ראה, הענן הזה אומר לך, אבל הנה אנוכי בא אליך באב הענן. זאת אומרת, וירד השם בעמוד ענן. זאת אומרת, הוא ידע מה מסתתר שם. הרי בכוח נבואתו ראה את המקום במעלה יתרה מיתר המקומות, והמשיך לתוכו כוח רוחני עד שתהיה מעלתו נראית. אז זאת אומרת, לאברהם הייתה משימה לגלות, להוציא את הענן, להוציא אותו מן האסתר, להפוך את הראייה הזאת לאמירה ברורה מאוד. בעולת ראייה חלק א', במקום שהיה צריך לבוא דיבור שאומר אליך, אמירה לייחד את ההר, באה הופעה בחזון הראייה, כי כבר עלתה הנשמה למקום העיון אשר שם כל ההשגות מתאחדות. אנחנו בני אדם, אצלנו מפוצלים החושים, אצלנו יש מישוש ויש שמיעה ויש ראייה. במקור, בוא נאמר ככה, קליטה, יש לי כוח הקליטה. הקליטה שלי יכולה להיות באוזן, הקליטה שלה יכולה להיות בריח, הקליטה שלה יכולה להיות בראייה. מישהו במעלה גדולה, אז כל המעלות כולם מתאחדות בנקודה אחת. אז אצל אברהם הכל התאחד בנקודה אחת, וגם הדיבור והראייה, ככל שאר ההופעות הרוחניות, עומדות הן בתפיסה אחת. האמירה היא בתכונת הראייה, והראייה הקדושה החזיונית הנבואית כל כך חדרה ונמסכה בנשמה הקדושה, עד שעיניו גם עיני הבשר נעשו לנושא העוד הנבואי. הוא הסביר למה הנביא נקרא הרואה, כי הכוח הקליטה שלו התנתב לצד של הראייה, אבל למעשה הוא תפס. מכירים כולם רש"י שם פרשת תצווה, כשרש"י מתחבט לפרש מה זה אפוד, לא יודע בדיוק, אז רש"י אומר ליבי אומר לי, ליבי, הלב יודע לדבר, ליבי אומר לי, שזה כדרך הרוחבות הצרפתיות שיש להם מין סינר כזה. אפשר להבין שחסידים יעשו ולמדו רשי. רשי יש לו עסק עם פרנסוזיס, עם, 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 עם נשים צרפתיות שיש להם עוד סינרים ועוד רוחבות על סושים. איזה מין דבר כזה? אז ההגדה החסידית מספרת שרשי, שאם רשי היה הלך באחד הסמטאות, נדמה לי שעד היום שם בטריביש, העיר שמיוחסת למגוריו של רשי, יש איזה שקע בקיר.
זה בבורמס.
בבקשה?
זה בבורמייזה.
על כל פנים, אז יש שם שקע. ורשי הלך מסתובב, הלך כמו רב אביגדור, וכל הזמן הסתכל בפנים, לא רואה מה שיש בברך. ופתאום בא איזה מרכבה עם סוסים, והוא נצמד לקיר, אז נוצר השקע להציל אותו. הרשי הרים את עיניו, ואז הוא ראה איזה גברת צרפתייה רוכבת על הסוס. שאל רשי, מה הקדוש ברוך הוא זימן לו מין סיפור כזה עם גברת, עם צרפתייה, עם, 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 עם איזה מודה כזאת, עם סינר מטרש? כשהגיע לפרשת תצווה וחיפש מה זה האפוד, אומר, ליבי אומר לי, ליבי אומר לי שמה שהקדוש ברוך הוא גלגל שאני אראה את הצרפתייה הזאת כדי שאני אדע לפרש את האפוד. לכן ליבי אומר לי. על כל פנים, ליבי אומר לי, האמירה הזאת של, של הלב, זה, מה, הלב, לא, הלב חש. איך אנחנו מדברים? מה זה ליבי אומר לי? זאת אומרת, יש מצבים שבו כוח הקליטה שלי מורכב מכל מיני החושים, גם הראייה, גם התחושה, גם כל הדברים כגון אלה. זה מה שקרה אצל אברהם האיש. אתם מבינים? אנחנו אומרים, ואדם שזקוקים לטיפול פסיכולוגי, אז יש להם פיצול. המוח שלו מבין ככה, הרגש שלו מבין אחרת. אישיות מאוחדת זה לא אישיות מפוצלת. השיא של הנביא, האישיות שלו היא מאוחדת. אז הוא תופס בלב, הוא תופס בעיניים, ותופס, הכל הולך אצלו אחד. המדרגה של אברהם, שגם עיניו, עיני בשר, נעשו לנושא העוד הנבואי. הדבר ייחודה של הראייה נזכרת בראש פרשתנו, ייחוד שנתן לפרשה אף את שמה ויירה. דנו הראשונים. והלוי מדבריהם מחזק את המשמעות היסודית שיש לאברהם, לראייה לגבי אברהם. אומנם משמעות הראייה דן על הבחינה הכללית המתייחסת לראייה. תרי קלה לא משתמה. כשאני מרכז את השמיעה שלי, אני אמור לשמוע כל אחד. נניח יש, אגב דחביבה, אני מסוגל לשמוע כבר שתי קולות. אבל הדבר של החושים זה אינדיבידואלי. הראייה היא אתכם, אני רואה בבת אחת. כשאני רואה, שדה הראייה שלי הוא רחב, ואני יכול בבת אחת לראות אגמים, נערות, יערות, אנשים. הראייה מעצם היסוד שלה היא כזאת שקולטת משהו כוללני. והעולה מדבריהם מחזק את המשמעות היסודית שיש לראייה, דן על הבחינה הכללית זו המקיפה וכוללת ואינה מתפרטת לעצמים בודדים, ומכאן פן אחד של ההסתכלות הנבואית בא לתפיסה הכוללנית שאיננה מתייחסת לפרטים. כשאני ממוקד בדבר אחד, אז אני מנטרל את כל הדברים האחרים. אז חסר לי בתפיסה הכללית, אז אני פרטי. כשאני אני נכנס, יושבים ציבור גדול, אז נדמה לי שהיו מייחסים לרבי מחבד את הסגולה המיוחדת הזאת, שגם כשהיה התוועדות של ציבור גדול, הוא יכול היה להבחין פלויים בין פלויים, ורמז לו משהו כגון זה. זאת אומרת, יש לו גם את הראייה הכוללת של כל הציבור, אבל גם סגולה, להבין, אבל היסוד הכללי, הוא רואה לפניו את הציבור הכולל של כל הדברים האלה, וזה יסוד של ראייה מיוחד במינו. מושג הראייה המקפת ותופסת את הבחינה הכללית מתייחסת אף לשבת. כתוב בתורה, ראו כי השם נתן לכם את השבת. מה זה ראו? משה רבינו רוצה להגיד להם, רבו ישראל, מה אתם הולכים לאסוף? ראו? איפה אפשר לראות שהשם נתן את השבת? למה התורה מייחסת? תחושו, קוגל, תריחו. יש איזה יסודות בחושים מיוחדים לשבת, אבל למה זה ראייה? איפה יש יסוד של ראייה? בעניין זה של ראיית השבת עסקו חז"ל והמפרשים, ועל פי דרכנו מתבארים, זאת אומרת שם בשמות, אז חלק מהמפרשים דן מה זה ראו כי השם נתן את השבת. אז על פי דרכנו מבוארים דברי המדרש. מה הוא ראו? קרשו למדרש, אומר המדרש, כל עסקה דשבת כפול. בפשטות אנחנו מפרשים ראו, ראייה כוללת, כמו אמרנו, ליבי ראה חוכמה, רואה אני דברי פלויני. אז זה שם נרדף להסכמה. רואה אני, מה פרוש רואה אני? נראים בעיניי, זה מתיישב בליבי. אבל למה דווקא הפועל הזה ראו? ועל זה אומרים חזר של כל עסקה דשבת כפול. משנה לחם, זכור ושמור, יש זוגיות רבה מאוד. והדבר המעניין כמובן ביותר, אחרי כל הזוגיות, רזה דשבת. מה זה הסוד של השבת? רזה דאחד. למה זה סוד? זה סוד הוא שלמרות שהיא מופיעה בהרבה צורות, למרות שהיא מופיעה בהרבה וריאציות, יש משהו כוללני שכולל את כולם. ההתבוננות בעומקה של השבת מיסוד המקיף היא בה, אין עסקה בבודד, בנפרד, אלא בכולל, בסובב, במקיף, בנוסחאי, בדבר הזה. מכאן גם טוב ראייתה של השבת. על כל אחד מימי היצירה נאמר ויהי ערב ויהי בוקר וויהי אלוקים את השבת, והנה טוב. יום שני יש בעיה, אז יום שלישי יחזיר לו. זאת אומרת שהראייה של כל אחד מששת ימי המעשה היא ראייה של תוצר אחד, נשאים, צמחייה, מאורות. כשמגיע לסיכום כללי, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. טוב מאוד נאמר רק על הבריאה בכל הליליותה. המושג הכולל הזה, לכם דוגמה. ביקשו חז"ל לגנוז את ספר קהלת. מה יש? סופות, דברי עצמו, דברי עצמו, אז מכירים כבר את הבדיחה העממית, שמה יש? מצאו שתחילתו דברי תורה, וסופו דברי תורה השאיר אותו. ומה עם הסתירות? יהודי לוקח ספר, מסתכל בהתחלה, מסתכל בסוף, גוטר ספר. כיוון שסופו דברי תורה ותחילתו דברי תורה השאירו אותו. הפשט היותר פשוט, האמיתי, זה בשמו של הרב קרלבך, השם ינקום דמו, רבה של המבורג, שנספה בשואה, היה בארץ ישראל וחזר, הרב קוק רצה להשאיר אותו פה בארץ, רצה מאוד שישאר, הוא אמר, אתה תהיה רב, הוא רצה לעשות אותו רב, בייחוד שבציון, הוא אמר, אתה רב בשביל הנוער הישראלי, אבל הוא חזר לשם. אז הוא כתב ספר, עכשיו תורגם, ביסודו בגרמנית על קהלת, הוא אמר שקהלת זה צריך להתאפס כיומן. שלמה הסתכל וראה, סניתי את החיים, היום זה לא טוב. מחר אומר, הסתכל ראה דבר טוב. זאת אומרת, הסתירה הזאת היא סתירה שהחיים יוצרים מעצמם. אבל למה בכל אופן זה נשאר? בסוף כתוב ארבע פעמים כל. כל אשר עשה, את כל הנברא, את כל המעשה אשר נעשה, אז סוף דבר נשמע, הכל נשמע את האלוקים יראה. המושג כל בסוף קהלת אומר ככה, כשאתה מסתכל במומנטים פרטיים, ייחודיים, אז באמת לא טוב. אבל כשאתה רואה את כל, כאין זה למשל, כתוב במשנה, הווה דן את כל האדם לקו זכות. אז בדרך כלל מפרשים את כל האדם, את כל המין האנושי, כל אדם ואדם. נדמה לי שמאבי שמעתי את כל האדם, אם אתה בודק את האדם לא רק בנסיבות האלה, את כל האדם, את כל הסיטואציה, הפסיכולוגי יבדוק את ילדותו, יבדוק את הסביבה שהוא בו גדל, אתה בורא את כל האדם, אז אתה דן אותו לקו זכות. וירא אלוקים את כל אשר עשה, אם אתה בודק את הבריאה כולה על כל מרכיביה, אז זה באמת טוב, טוב מאוד. טוב מאוד נאמר על הבריאה בכלליותה. אני חוזר, מכאן גם טוב ראייתה של השבת, ההתבוננות האלוקית במעלה דשבתא, בירא אלוקים את כל אשר עשה, ראייה כוללנית היא, את כל, ומסקנתיו הנה טוב מאוד, וסמיך לה עטרת ויכולו. כיוון שכל הבריאה כולה היא טוב מאוד, ויכולו אתה יכול לפרש את זה כלילה ככתר, ויכולו אתה יכול לפרש את זה כסיום, וכל מיני זה מילה מיוחדת חגיגית. כך גם מתמתק בטעם הגותי יסוד הלכתי. כתוב בהלכה ככה, כתב בשערי תשובה הלכות שבת סימן רי סמך זי, ובשבת אין להתפלל בעיניים עצומות. דרך כלל יש שתי אפשרויות בתפילת עמידה, או מתוך הסידור או בעיניים עצומות. יש אבל יוצא מן הכלל לזה בשבת. בשבת אתה יכול להתפלל בעיניים פקוחות, ונתנו חסידים רמז לדבר. אני כבר הרבה שנים מחפש את המקור החסידי, לא מצאתי אותו, שמעתי אותו מיהודי אחד, הוא כבר לא חי, הוא אמר כך אומרים חסידים. אז גם אני נקטתי, נתנו חסידים רמז לדבר, ראו כי השם נתן לכם את השבת. ההבטה, ההסתכלות, הראייה מפריעים לריכוז שבתפילה, וזה מסביר ועוד גדול מכאן. כך כתוב גם בהלכה, כל מי שאינו עוצם עיניו בשעת תפילה 18 אינו זוכה לראות פני שכינה בצאת נפשו. מה פשט? הרי ברור שהדבר צריך להופיע חלק מהמסקנה. אתה לא, אתה בתפילת עמידה רגילה שלך, אתה הסתכלת, ראית כל מיני מוצגים, הסוף יהיה שתגיע לשמע ישראל האחרון, זה לא ילך לך, הוא לא רואה פני שכינה. כי הפרקי דרב לזר אומר, כי לא יראני אדם וחי, אבל משעת מיתה רואים. רואים, ואם צדיקים, אז מסתלקים מתוך סיכום חיובי של הדבר הזה. מה הוורט הזה? אז המשרים הוא מביא את זה. מי שאינו מתייחד בראייתו בעת התפילה, אם אתה בזמן התפילה ממקד, ואתה ברגע זה אומר בני ירושלים, ואתה יודע על מה אתה חושב, ואתה לא רואה כל מיני מוצגים, או כל מיני דברים, או פלוינים מתעטב, כל מה שאפשר לראות בזמן התפילה.
יש עוד נקודה אחת, שעל ידי שנמנעים מחוש אחד, החושים האחרים הם יותר גבוהים, יותר
חזקים. אמת, אמת. אבל במקרה הזה אנחנו רואים שהוא, אם הוא לא מפעיל את חוש הראייה, מפעיל אותה כן, אבל אני מתכוון לומר, למה העונש שלו, למה מגיע לו שהוא לא יזכה להגיד שמע ישראל השם אחד? למה? מפני מי שאינו מתייחד בראייתו בעת התפילה שצריכה להיות בהתעשות הגשמיות ובמחשבה כאילו שכינה נגדו, אינו זכאי לצפות להתייחדות בעת פטירתו. אשווה דברי חז"ל, כי לא יראני אדם וחי.
זה תפילת הסוגריים,
אין בצדיק. משנה ברורה. זאת אומרת, אני אתכוון לומר ש... חשוב לי לציין את המשנה ברורה, זאת אומרת, שזה דין, כמעט הייתי אומר, ליטאי יבש. אבל אני מנסה לתת לו הסבר הגותי בדבר הזה. הוא בוודאי צריך לייחד את התפילה שלו, אבל אם אתה רואה, זאת אומרת, במערכת המושגים של... אתה עומד...
למה בשבת זה לא עובד, הסחת הדעת הזאת?
מפני שכל מקום שאתה מסתכל בשבת, אתה רואה שבת. זה ההסבר הפיוטי לזה. העולם לובש מסכת של שבת. אז בכל מקום... אז מה יפריע לך?
זה נכון שאתה בארץ.
בבקשה?
זה נכון כשאתה בארץ, או בבית, או בשכונה, או ככה, או כשנצח, לא עלינו פעם בחוץ לארץ, וחולים לגמרי, זה נורא.
אז קודם כל, אולי באמת לא צריך לנסוע לחוץ לארץ. אבל אני מתכוון לומר, אני לא צריך להגיד לך. אני היום קיבלתי גלויה בדואר, חוץ מגלויה אחת. יש לי פרחים מלפנים ופרחים מאחור. כל מקום פפו. כל מקום פורח לי. זאת אומרת, מי שחי בנושא הזה, אז הוא, כל מקום שהוא מסתובב, יש לו שבת. אז הוא אומר, הכל שבתי, אז מה יפריע לי בדבר הזה? ברם, כל זה אמור בימות החול, כשהתפיסה, ההסבר הפילוסופי, כשהתפיסה מורכבת מפרטים רבים, יום ראשון ככה, יום שני ככה, הוא ברא כל מיני דברים מושגים. מה כתוב ביום שישי? והיה אלוקים את כל אשר עשה. כי כיוון שהראייה של המעבר בין שישי לשבת היא ראייה כוללנית, אז אני רואה את הכל טוב מאוד, אז הכל אני רואה שבת. זה לא מורגם, מי הוא בשבת כשהכל נכפל, זה מה שכתוב, כל עסקה של השבת כפול, שהכל נכפל ומתכלל, מתמקד ומתאחד ברז עד אחד. אני לא רואה דברים נפרדים, אני לא רואה דברים ספורדיים, אני רואה דבר מאוחד בכולו. כל פניות שאדם פונה אינו רואה אל השבת. זה מה שכתוב, ראו כי השם נתן לכם את השבת. אין סיבה להתפלל בעיניים עצומות. על פי הדברים האלה יובן מה שכתב בשם ישמעאל, אשר אראך. אנחנו חוזרים עכשיו לתחילת אברהם. אברהם אומרים לה, אשר אראך. למה לא אמר לו עכשיו מיד שבשבת זוכים לבחינת ראייה? וכן הוא ההסבר, פשיטא שאין ראייתו של אברהם את הארץ ראייה גשמית בלבד. מה כתוב? כי ארץ ישראל סתים וגליה. יש בארץ ישראל כפילות, שבת יש בה כפילות, וגם בארץ ישראל יש כפילות. יש דברים סתומים בארץ ישראל ויש דברים גלויים. דברים גלויים, קיבוץ, גלויות, התרכזות העם, ארץ ישראליות. אבל יש בארץ ישראל גם רעיון, הרעיון הזה הוא סתום. וכן כתיב אל הארץ אשר אראך. למה לא יכול, למה רק אני אראה לך? אם אני צריך עוד להראות לך, אם כן יש בעוד דבר סתר, יש דבר שאני עוד לא יכול לגלות לך, אני עתיד לגלות לך את הדבר הזה. ראייה זו במהלך מתעמק והולך היבה, אשר אראך, כותב השפת אמת ודקדקו, למה לא גילה לו? אכן, באמת אין שיעור לראייה הזאת. אי אפשר לראות ארץ ישראל בבת אחת. היום ראית דבר כזה, מוחרת ראית בסגולה נוספת, יש בארץ ישראל תהליך התפתחותי של ראייה. תהליך שכל פעם אתה מגלה בסגולה חדשה. וזה עצמו הראה לו הדרך להתבטל תמיד על השרקה. הראו לו... אברהם, דע לך, ארץ ישראל לא רואים אותה פעם אחת. כל יום שרואים אותה, רואים סגולות נוספות בדבר הזה. ומכלל שאין שיעור לראייה הזו, ובכן, אשר הראך זה תהליך מתפתח. זה תהליך של כל פעם דרגה חדשה. עיקרון זה שחזר על הבעל שפת אמת כמה פעמים, הוא המונח ביסוד דברי הרחבלה במעני הישועה. אז ברב חלב יש שם גם כן מעלות על ארץ ישראל, ואחד המעלות שארץ ישראל לא שייך. פעם אחת גמרנו, אני כבר יודע מה. ברסלב הוא מבחינה הזאת באמת חריג מאוד. הקושי על ברסלב, כבר עשית מאמץ, כבר באת לארץ ישראל, למה עזבת? הרי נדמה לי שאומרים בשם החבדי שלחצו עליו כמה פעמים למה הוא לא לארץ, אז הוא אומר אם הוא יעלה אין לו היתר לעזוב את הארץ. אז דרך התחילה הוא לא מכניס את עצמו לחיוב כגון זה. על כל פנים, וכששאלו את רב נחמן, הוא אמר, מה שאני צריך מארץ ישראל כבר קיבלתי. אבל זה, כמובן זה סותר את ההנחה הזאת, כי ההנחה היא שאף פעם אתה לא יכול להגיד מספיק לארץ ישראל, תמיד יש לך גילויים נוספים בדבר הזה. תכונות אלו של הראייה הם שעשו על הראייה שתהיה כוללת ומקיפה. תכונתה של ההסתכלות הרוחנית היא סקירת הכל ביחד. נקודה מאחדת. השם אחד. מה באמת מונח בעובדה הזאת? סיפרתי כבר כמה פעמים את הבדיחה שנשמתו של יהודי יוצאת באחד, והקוצקר הזה אמר, אני אגל לו פייג, אני אתן לו, יצא נשמתו בפייג. למה באמת רוצים שיגידו אחד? כי יש לנו בעיה, אנחנו חיים, יש לנו הרגשה שהיישות שלנו היא יישות בפני עצמה. הרי אין עוד מלבדו. הרי ההנחה היא שאין עוד מלבדו, לכן מי אומר שיש מקום לאישיות שלך? מה שחזל אמרו בלשון מליצית, כל ההולך בקומה זקופה כאילו דוחק רגלי שכינה. אתה הולך ככה, הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים ורגליו והארץ אדום רגלי, אז אם אתה הולך בקומה זקופה אז אתה נותן לו רסיה, אז אתה דוחק את רגליו למעלה, אתה מצמצם את גילוי השכינה על ידי העני שלך. אז ככל שאתה יותר שוחה, ככל שאתה יותר מצטנף, אז יש מקום יותר לשכינה. אז עשיו שבכלל אין לך קיום. זה השם אחד. כל עוד שאני חי, אז יש הרגשה של ישות. השיא של קידוש השם שאין לי אישיות, האישיות שלי נמחקת בפגישה, אני מתבולל בתוכו. השם אחד, אני מתאחד איתו. לכן לקרוא השם אחד זאת אומרת לא להיות פרטי, הכללי שבכללי, הדבר הכולל את כולם, הכל יכול וכוללם גם יחד, את הכל אתה נכלל. אז זאת אומרת קידוש השם האמיתי או אהבת השם האמיתית, אהבה אמיתית, אני לא רוצה להיות בפני עצמי, אני רוצה להיות כלול בו. ולכן לקרוא קריאת שמע ביציאת נשמה משמע שאני מפסיק להיות אישיות פרטית. זה מה שכתוב פה, ההסתכלות הרוחנית היא סגרת הכל ביחד. ההתפרטות, עכשיו נפנה לפרטים, של תוצרת האדמה. יש לי שדה חקלאי, ויש שם ערוגה של צנוניות, ויש שם קטע של חיטה, יש שם כל מיני דברים פרטיים. יסוד הפרטיות שולט בה, שדמות תבואה, בוסתני פרי, כרמים, גנות, מטעים ופרדסים, בהסתעפות התבט אותם הבוטנית. אני רוצה להראות לך את הגינה היפה שיש לי. אבל אני אומר, תסתכל, יש פה ערוגה של עגבניות, ויש פה ערוגה של פרחי נוי, ויש פה ערוגה של פרחי בשמים. אני כבר הולך לך, מפרט לך. כשאני אומר, תסתכל, תסתכל, תראה את הכל, אבל אני, רק בראייה כוללת, אני יכול להגיד לך את הכל. אבל אם יש לי הרבה, אז אני על כוחי נדחף לבטא דברים פרטיים. אז האדמה מתבטאת, אבל אני שמתי את זה במרכאות, היא לא מתבטאת בדיבור, בזה שאתה רואה איזה יופי יש בטבע, יש פרחים כאלה ויש שיחי נוי כאלה ויש סמכים, תראה. אבל עצם העובדה שאני יורד לפרטים, אני כבר מתחיל לגעת בפרטים, ואני רוצה להגיד בבת אחת את הכל. בבת אחת את הכל זה לא לדבר. מה אני יכול לעשות? אני לוקח את כל הערוגות ואת כל השדות, ואני לא מצמיח בשום דבר. שמיטה זה אין האדמה דוממת. האדמה איננה מתבטאת. האדמה לא מוציאה את מה שיש בה. אז הסתעפות התברתונה בבטונית מכבידה על התפיסה הכוללנית, על הסקירה האחת. זוכרים את הביטוי סקירה אחת? נלקח מהמשנה בראש השנה. כשכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, אז זאת אומרת כל אדם יש לו את התיק האישי שלו. זה הרי רמוז בהפטרה של היום. בהפטרה של היום, כבר הבאנו את זה כמה פעמים, בהפטרה של היום, כשאלישה אומר לאישה השונמית, יש לדבר לך אל שר הצבא או אל המלך, הם חתיכת פרוטקציה, שיאשרו לך להוסיף עוד מרפסת, שיאשרו לך להוסיף לפתח עוד דלת או משהו כזה, נעשה לך פרוטקציה אצל שלטונות העיר. אז הוא אומרת, לא, בתוך עמי אנוכי יושבת. אז למדו חז"ל שאדם לא יעשה את עצמו אינדיבידואלי, ויעשה את עצמו שמשהו יחיד. כבר הבאתי כמה פעמים שבישיבת מיר, ראש הישיבה היה מקבל עלייה בראש השנה, ולא קראו לו בשמו. אמר, לא תקראו לי בשם. יגיד הרב לזה, יהודה, תביאו לי את התיק האישי שלו. איך הוא נראה? לא רוצה, הוא אומר. אני רוצה להיות עם כלל ישראל. אני בתוך עמי אנוכי יושבת. כשכולם הולכים ביחד, הוא אומר, היחד הזה, אז הוא יגדיל את היחד הזה, שגם האדמה מדברת. האדמה מדברת נוי, האדמה מדברת בצמחי מרפא, האדמה מדברת בשנה שלא מדברת בכלל. היא לא מדברת, אז אם הכל מאוחד בנקודה אחת. וזה מה שחז"ל אמרו, עובדים כבני מרון, וכולם נזכרים בסקירה אחת. בבת אחת סוקרים את כולם, ואז זה הרי אותו היסוד הגדול שדיברנו כמה פעמים. כתוב בטור שאומה זו יש לה אופי מיוחד. אדם יש לו דין, לובש שחורים, מתעטף שחורים. למה אנחנו לובשים בגדי לבנים בראש שנה? בטוחים בקדוש ברוך הוא שיעשה להם נס. אז מה זו? אז כל המשחק הזה סתם משחק? אז התשובה היא אומה זו. זאת אומרת, העם כעם מובטח. איש פרטי הוא בעייתי. איש פרטי, אז הוא אומר כולם, ברב צודק זה כתוב מילה אחת, נזכרים בזכירה אחת, זה המתקה, זה ממתיקים את הדין האינדיבידואלי. כשאתה מתבולל עם כולם, כשאתה לא מתבטא, אז זה הביטוי היותר נמרד בכל הדברים האלה. זה זכירה אחת. דיממת האדמה בשמיטה, מניעת ההתבטאות הפרטית של הצמחייה, מסייעת לראייה המקיפה. שלילת הגידולים הפרטיים מסייעת להסתכלות המיוחדת. כשאני רואה שטחי אדמה שוממים, אני רואה אדמה ואדמה בלבד, לא רואה לא פרחים ולא צמחים ולא עצים ולא תבואה, לא כלום. זה הדבר הכללי. ראיית ארץ ישראל של אברהם מיסוד שבת הארץ היא באה. מה זה לארץ אשר הרקע? אני לא אראה לך קטעים, אני אראה לך את ארץ ישראל כולה. ראייה מתעלית מעל הפרטים, המאבחנת גם במעלת המקום הגיאוגרפי את עיקרון ההימנעות, השביטה, הכלליות הבלתי מתפרטת. ומכאן שמירת שבת של אברהם בעירובי תחומים ובעירובי חצרו. זה עוד סוכריה חמודה. עקב, זה כתוב בפרשה, פרשת תולדות, עקב אשר שמע אברהם בקולי. למה פיוט המילה הזאת עקב? הפשט הפשוט של עקב זה בגלל, בסיבה. אמרו חז"ל, עקב מצוות שאדם שומר בעקביו. איזה מצווה עוד שייכת לעקב? לא ללכת. אני, אם תשיב משבת רגליך, הרגל רוצה ללכת ואתה משיב אותה ואתה מונע ממנה. אברהם אבינו שמר גם עירובי תחומים, לא הלך. מה זה עירובי תחומים? יש לי תחום שלי, תחום שלך, כל אחד יש לו את התחום שלו. אבל אם אברהם אמר עירובי תחומים, אברהם עירב, הוא אומר אין פרטי, עירובי חצרות. בני חצר, יושבים בחצר אחד הרבה, יש בעיה לטלטל מחצר לרשות הרבים של החצר וכל המיני הסיפורים האלה. באו תקנו לעשות כולם, עושים עירובי חצרות. מה עושים? אין פרטיות. בשבת אברהם, שמירת שבת שנאמרה אצל אברהם, היא נאמרה על ידי חצרות, היא נאמרה על ידי תחומים, היא נאמרה בזה שמסלקים את הצד הפרטי וכולם הופכים להיות מאוחדים, הופכים להיות מאוחדים בארץ ישראל, הופכים להיות מאוחדים בראייה, הופכים להיות מאוחדים בשמיטה, שהשמיטה עושה את כולם פרטי כלליים ולא אישיות פרטית. אם הייתה ניתנת רשות לגזור מסקנות הלכתיות מתוך יסוד שבהגות, כאן יש בעיה לא פשוטה. האם מותר ליישם דברים רעיוניים ולומר שהם באים לידי גם ביטוי בהלכה? אז נכון הוא שגם הרב הירש, גם חלק שעסקו בתעמי המצוות, ניסו למצוא הסברים רעיוניים למצוות הלכתיות. פה עשיתי דרך הפוכה. יש לי עכשיו יסוד, יסוד שבשמיטה זה כללי, כל דבר הוא כללי. אם הייתה רשות לומר עכשיו מה ההלכה המתבקשת, אז היה מקום להניח, להנחה, שבשמיטה, כשהאדמה דוממת, כשההסתכלות היא כללית, ואין עצמים ומושגים המפריעים, אפשר להתפלל בעיניים פקוחות. אני כמובן לא מעיז לומר דבר כזה. זאת אומרת, כמו שבשבת כתוב שאפשר להתפלל בעיניים פקוחות, מכיוון שאתה לא רואה דברים פרטיים. ואם אנחנו צודקים בהנחה שלנו, שמיטה זה גם דבר כללי, יוצא מזה שבמשך כל 365 ימים, ימי חול של שנת השמיטה, מותר להתפלל בעיניים פקוחות. אני כמובן לא יכול להגיד דבר כזה. אבל אם היה אפשרות לומר, אני אומר, למה אתה לא רוצה לומר, להסתכל כדי לא לראות פרטי? בשבת, בשמיטה אתה לא רואה פרטי? בשמיטה, עובדי, אתה מסתכל באדמה שלך, ושום דבר לא, אין לו פרדס תפוזים, ולא, הכל, הכל דבר אחד בדבר הזה. לכל מקום בארץ אשר הרקע, כשנושאים תלמידיו של אברהם את עיניהם, הם רואים את שבת הארץ. אז זה אם היינו יכולים לעשות את זה. אבל אם אנחנו לא יכולים, מכל מקום, טובה יריעתה של השבת שבשמיטה. ראו כי השם נתן לכם את שבתה של השביעית. בתורה כתוב, ראו כי השם נתן לכם את השבת. ואם אנחנו עכשיו אומרים, נתן לנו שמיטה, אז אנחנו רואים, ראייה כפולה שיסודה באחד. נמצא שבמילה אחת, וירא, בראייה הזאת, כמה מקופלים דברים גם על שבת וגם על שמיטה. שבת שלום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.